אוקיי, אז שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט בקיצור. חזרנו מפגרה, לא קצרה, בערך 3 שבועות, אבל חזרנו מהפגרה הזאת עם תובנות. בפגרה עבדתי על עדכון גרסה לפודקאסט, אז קבלו את בקיצור גרסה 1.2. בגרסה החדשה שלו, הפודקאסט ייגע ביותר נושאים אקטואליים. זאת אומרת, אנחנו לא נזנח לגמרי את הנושאים של ידע כללי, כמו שדיברנו על הודו, סין, על החברה החרדית למשל. אנחנו ניגע מדי פעם בנושאים אקטואליים ומעניינים לעכשיו, כמו ממש בפרק הזה של היום, שאנחנו נדבר על הבחירות. בפרקים אני אשתדל להביא כמה שיותר נתונים, ולהיות כמה שיותר ניטרלי, כדי שאתם לבד תוכלו לגבש לכם דעה על בסיס הנתונים והדברים שאני מביא בפרקים. אז בלי לבזבז יותר מדי זמן, אנחנו מתחילים. כמו שראיתם הפרק, אנחנו מדברים על בחירות 2022. האמת שבדיוק היום בבוקר הכנסת התפזרה רשמית, ויש תאריך לבחירות הבאות, ה-1 לנובמבר 2022. בפרק נסכם את הפעילות של הממשלה ושל הכנסת שבדיוק היום התפזרה. נדבר על נושאים כמו כלכלה וביטחון, ואיזה אירועים משמעותיים היו תוך כדי הכהונה של הממשלה הזאת. אבל עיקר הפרק יתעסק באיך אנחנו פותרים את הפלונטר הפוליטי הזה שנמשך פה כבר בערך 3 שנים. היום בבוקר התקבלה בקריאה שנייה ושלישית ההצעה לפיזור הכנסת. מפה אנחנו יכולים למסור את ברכתנו לראש הממשלה החדש, יאיר לפיד. גם אתה תוכל לנסוע באאודי A8 השחורה עם הצ'קלקות והליווי, אז מזל טוב. לפיד בעצם יכהן כראש ממשלה עד לישיבת הממשלה הראשונה של הממשלה הבאה שתושבע. ממשלת בנט לפיד קמה גם ככה בקושי. הממשלה הזאת הוקמה ברוב של 60 חברי כנסת מול 59 ואחד נמנע. ממשלה שעוד מהיום הראשון שלה היא לא הייתה יציבה. אני אזכיר לכם, כדי להעביר הצעת אי אמון בממשלה, צריך קולות של 61 חברי כנסת. וכשמראש לממשלה הזאת התנגדו 59 חברי כנסת, אז מספיק עוד 2 חברי כנסת שיעברו ויצביעו בהצבעת אי אמון בממשלה עם האופוזיציה, וזהו, הממשלה קורסת. הממשלה קמה מיד אחרי מבצע שומר חומות שהסתיים ב-21 למאי. ב-13 ביוני 2021 הכנסת כבר הושבעה. מבחינת הפעילות של הכנסת הזאת, יש נתון אחד שהוא חריג גם לכנסת הזאת שהתפזרה וגם לזאת שלפניה, וזה הממוצע של הצעות החוק שמונחות על שולחן הכנסת בחודש. בכנסת ה-20 הונחו על שולחן הכנסת 122 הצעות חוק בממוצע בחודש. הכנסת הזאת, הכנסת ה-22, בממוצע מונחים על שולחן הכנסת 269 הצעות חוק בחודש. הרוב הגדול של ההצעות האלה הם הצעות חוק פרטיות שחברי כנסת ספציפיים חתומים עליהם. מתוך כל ההצעות החוק הפרטיות האלה, רק 0.3 מההצעות מתקבלות בסופו של דבר והופכות לחוקים. וזה אומר דבר מעניין, שהחברי כנסת האלה שמציעים את החוקים יודעים שהסיכוי שהחוק יתקבל הוא אפסי, 0.3. אז בעצם הצעות החוק הופכות לאיזה כלי משחק פוליטי שמשרת אותם במקום להתעסק בדברים החשובים באמת, כמו לעבוד על הצעות חוק שאשכרה יש להם סיכוי להתקבל. ממשיכים, הכנסת הזאת, כמו שאמרתי, הוקמה אחרי שומר חומות, שהייתה תקופה מאוד מתוחה. אמנם בעזה נשמר השקט כל השנה הזאת שהממשלה קיינה, אבל אסור לשכוח את הגל טרור הרצחני שהיה בתקופה הזאת. 19 ישראלים נהרגו בחודש הרמדאן הקטלני ביותר שהיה בשנים האחרונות. הדעות על תפקוד הממשלה בתקופה הזאת הן לכאן ולכאן, כי מצד אחד כן נעשו פעולות ממוקדות, בעיקר במחנה פליטים ג'נין. מצד שני, לא ראינו פה מבצע רחב מדי שמחק את הטרור מהתשתית שלו. מבחינה כלכלית, הממשלה הזאת הצליחה להעביר תקציב, שזה משהו שלא קרה ב3 שנים האחרונות, ותקציב הוא דבר שנתי שעובר, אמרו לעבור כל שנה, אבל הרבה פעמים יש תקציב דו-שנתי. הממוצע הוא בין שנה לשנתיים. אחרי 3 שנים הממשלה הזאת הצליחה להעביר תקציב, ועל זה מגיע לכל הכבוד, למרות שזה דבר סטנדרטי מאוד שאמור להיות מובן מאליו. דבר שני שהתגאו בו מאוד, ובעיקר שר האוצר ליברמן, היה גירעון אפס, ואני רוצה להתעכב על זה, כי היה פה פער בהבנה של מה זה גירעון במדינה. גירעון תקציבי הוא לא כמו מינוס בבנק, זה לא סך כל הנכסים והכסף שיש למדינה. גירעון אומר שהכנסות הממשלה היו השנה מאוזנות להוצאות של הממשלה. וזה לא אומר כלום אם על ישראל בתור מדינה עשירה או ענייה. הגירעון אפס הזה אומר דבר אחד, שהממשלה כרגע מתקמצנת עלינו. גירעון תקציבי זה לא משהו רע, הממשלה לא הולכת ומבזבזת את הכסף הזה. השקעה נכונה של כספים, גם אם הם כספים שאין כרגע למדינה, זה דבר טוב דווקא. נגיד המדינה יכלה להשקיע בתוכנית להורדת מחירי הדיור, במחיר של גירעון תקציב קטן עכשיו, מחירי הדיור יכלו לרדת בזכות התוכנית הזאת עוד כמה שנים. אבל לא נעשה כלום, והממשלה העדיפה להתפאר בהישג הזה, במקום להשקיע כסף בתוכניות מאוד 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 חשובות. טוב, אחרי שסיימתי להתלונן, נראה לי, אנחנו נעבור להציע פתרונות לאיך אנחנו פותרים את המשבר הזה. אבל לפני הפתרונות, קודם כל חשוב להגיד שאין מה להיבהל. אני חושב שעדיף שתתחלף פה ממשלה כל שנתיים ולא כל 4 שנים, שתהיה פה איזה מפלגה אחת שלוקחת את כל הבחירות, שנעבור משלטון הרוב לעריצות הרוב. דבר שני, לא להתרגש מהנתון הזה של ה-OECD, שמדינת ישראל היא המדינה עם הכי הרבה בחירות, כי לקחתי לדוגמה את איטליה, שהיא מקום שני בראש הרשימה, זאת אומרת שהמרחק בין המערכות בחירות ובממוצע הגבוה ביותר של מעל 4 שנים, אבל שם השיטה שונה, אמנם הם הולכים כל 4 שנים לקלפי, אבל זאת אחת המדינות עם הממשלות הכי לא יציבות. ממלחמת העולם השנייה התחלפו שם 67 ממשלות, כמעט כל שנה, שנתיים. אז באמת חשוב להסתכל על המדינה שלנו ועל השיטת ממשל שלנו. אפשר ללמוד ממדינות אחרות, אבל לקחת בחשבון שבמדינות שונות יש שיטות ממשל שונות. טוב, אז לפתרונות. פתרון הראשון הוא שמי שקלקל גם יתקן. זאת אומרת שמהבחירות הבאות אני קורא לחברי הכנסת שלנו להתחיל להסתדר ביחד. אין ברירה. אני יודע שקשה, אני יודע שלא מסכימים על דברים, ואתם לא יכולים כל שנה להחזיר לנו את מה שאתם קלקלתם בעצמכם. התוצאות של הבחירות לא הולכות להשתנות. הליכוד הולך לקבל מעל 30 מנדטים, וגם הגוש שמול הליכוד הולך לקבל מעל 30 מנדטים, וכל מפלגה תצטרך לוותר על דברים, ולשבת עם מפלגות אחרות, ולהגיע להסכמה, אין ברירה. הפתרון השני, ולפי דעתי הכי מעניין, ואיתו גם נסיים, הפתרון הוא לשנות את החוק של הצבעת אי אמון בממשלה. היום החוק אומר שכדי לפזר את הממשלה ואת הכנסת בעצם, צריך רוב של 61 חברי כנסת שיצביעו בעד פיזור הממשלה. והעניין הזה הוא לא בריא כרגע למצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו. אין גוש ואין מפלגה שמצליחה לאגד סביבה יותר מפלגות ומספר מנדטים גבוה מספיק כדי להיות מוגנת מהחוק הזה. אם התוצאות של הבחירות האלה יהיו שוב אותו דבר, אנחנו נהיה באותה בעיה, ולא משנה איזה ממשלה תקום, היא תקום ממש על מספר מנדטים בודדים, והיא תהיה תמיד בסכנה לפיזור הממשלה. השינוי בחוק יכול להיות או בכלל למחוק את החוק, או להעלות את הרף, זאת אומרת, יידרש רוב של מעל 2/3 מכל חברי הכנסת להצביע בעד פיזור הממשלה, כדי שהיא תתפזר, ולא 61 חברי כנסת כמו שזה עכשיו. פה אני כן יעזר בנתון של המכון הישראלי לדמוקרטיה, שאומר שיש רק 2 מדינות מפותחות שיש להן את החוק הזה, שזה בריטניה ועוד איזה מדינה אירופאית, ובבריטניה יש חוק הזה, אבל הוא, כמו שאמרתי, הוא עם 2/3 מחברי הפרלמנט שצריכים להצביע בעד פיזור הממשלה. בקיצור, כן, זה גם השם של הפודקאסט. במקום לשלוח אותנו עוד פעם ועוד פעם לבחירות, ביטול החוק הזה שאומר ש-61 חברי כנסת מספיקים בשביל לפזר ממשלה, צריך להתבטל. ביטול החוק הזה ייתן ראש שקט לפחות לשנים הקרובות, עד שיהיה פה גוש יותר דומיננטי, ויגאל אותנו מהבחירות האלה כבר. חברים, תודה רבה. תודה רבה למי שנשאר עד הסוף. אני מזכיר לדרג אותנו בחמישה כוכבים בפלטפורמה שאתם שומעים בה את הפודקאסט, לעקוב אחרינו באינסטגרם, ולהתראות בפרק הבא.